היום, היום השיחה שלנו היא סביב ספר הזוהר. כמו שאנחנו דיברנו, הצורך בחוכמת הקבלה התגלה לאט לאט, כמו שבכל החוכמות. האדם חי בעולם הזה, ולפי הרצון שלו שגודל מדור לדור ומשך החיים שלו, הוא מרגיש צורך בפיתוח הידיעות שלו על העולם. ומפתח אז מדעים. אז כמו שדיברנו פעם ראשונה, הצורך בלדעת כל כללות המציאות, איך זה משפיע עלינו, התגלה בבבל העתיקה, מפני שהתגלה שם הגלובליזציה, הקשר בין כולם, ואז מתוך שנאה, מתוך סכנת הקיום בכלל, שהיה צורך לדעת איפה אנחנו קיימים, בשביל מה ולמה, מה קורה עם אותה ציוויליזציה קטנה, החכמים התחילו לגלות את המצב שהעולם שלנו סגור, נמצא במערכת כללית אחידה, שכל החלקים שלו קשורים זה לזה, וחייבים אנחנו להיות חלק אינטגרלי מהעולם, שהאנושות והאדם לא צריכים להרגיש את עצמם שהם למעלה מהכל, למעלה מהטבע, ואז בא להם לעשות מה שרוצים, וככה הורסים את עצמם בסופו של דבר. אלא אנחנו לא יכולים לברוח מהטבע, אנחנו חלק אינטגרלי ממנה, ולכן אנחנו צריכים ללמוד חוק הכללי של הטבע וללכת יחד איתו. אם הטבע דוחף אותנו להתפתחות, אנחנו נתפתח, אבל בהתפתחות שלנו, שאנחנו נהיה בקשר עם כל חלקי הטבע בצורה שלא נאפר את ההרמוניה שישנה בטבע. זה בעצם כל היסוד של חוכמת הקבלה. ומתוך החוק הזה של ההרמוניה, של השתוות הצורה עם הכל הטבע, שאנחנו צריכים להיות בתוך הטבע, לא חלק המפריע, לאכול את הכל כמו סרטן, אלא ההפך, להשפיע לפי יכולת שלנו ולאזן את כל חלקי הטבע. לפי זה ברור לנו מהמחקר הפשוט שכמו כל הטבע הוא כוח המשפיע שמתחשב בכל החלקים שלו כגוף אחד הקיים באלפי מערכות שבו בהרמוניה, בתפקוד הכללי, שהמטרה הכללית של תפקוד הגוף לחיות, היא מפעילה את כל המערכות, מחייבת אותם להיות, לעבוד יחד. כך אנחנו צריכים להיות בתוך הטבע, ולכן אנחנו צריכים להגיע במקום תכונת הקבלה שבהם אנחנו נמצאים לתכונת ההשפעה, כמו שיש בחוק הכללי של הטבע. והרבה יותר ממה שאנחנו רואים בדומם צומח וחי, ששם החוק הזה פועל באיזון בצורה מחויבת. שאלו אוכלים את אלו ואלו מאזנים את אלו, וכך כל המערכות הן פועלות לפי איזשהו כוח הכללי שפועל עליהם, מפעיל אותם ומחייב אותם. והאדם הוא נמצא מחוץ למערכת הזאת, יש לו בחירה חופשית להשתתף נכון או לא נכון בכל המערכת הזאת. אבל אם הוא משתתף לא נכון, הקלקול שהוא עושה במערכת מורגש בו, חוזר עליו, וזה מה שאנחנו מרגישים. והטבע מקדם אותנו לאט לאט במשך אלפי דורות בהבנה והכרה שאנחנו חייבים ללמוד אותו, ובסופו של דבר לא יהיה לנו ברירה אלא להתכופף כלפי חוק הטבע הכללי שנקרא איזון הכללי. אז פעם ראשונה שזה התגלה, כל הדבר הזה הנחוץ לקיום האנושי בבבל העתיקה, התחילה להתפתח מזה חוכמת הקבלה. ומאז יש לנו כמה ספרים הראשונים בחוכמת הקבלה. זה הספר שנקרא רזיאל למלאך. זה המלאך הנסתר. זה כוח הטבע הכללי שמנהל אותנו, אבל הוא נסתר מאיתנו, אנחנו לא מרגישים אותו, לא יכולים לגלות אותו על ידי איזה מכשיר. כוח המשיכה אני מגלה על ידי זה שאני מרגיש שהכל נופל, יש כוח שמושך, יש כוח שדוחה, יש כוחות, הרבה כוחות בטבע. אבל כוח הכללי הזה שמחזיק את כל החלקים של הטבע באיזון, ואנחנו רוצים לפרוץ אותו ולא להתחשב בו, החוק הזה הוא נסתר מאיתנו. לכן ספר ראשון שנכתב בחוכמת הקבלה כך נקרא, הכוח הנסתר. הכוח זה נקרא מלאך. גם כוח המשיכה של כדור הארץ נקרא מלאך. זה סתם שם. וספר השני שנכתב אז זה ספר יצירה, ששם כבר מוסבר על המערכת שמנהלת, זאת אומרת לא כוח אחד הכללי בלבד, אלא מערכת שלו, על ידי איזה תת מערכות, על ידי איזה קשר בין כוחות, תת כוחות, הוא פועל עלינו. ושם מדברים על 32 נתיבות, השפעה על כל המציאות, ובאיזה צורה נמצאים המערכות האלה ואיך שהם פועלים, איך שהם יורדים בהיררכיה שלהם ממדרגה למדרגה עד שמגיעים אלינו ופועלים עלינו, קודם על בני אדם, אחר כך לחי, לצומח ודומם. כשהתחלתי להכיר את זה הייתי מאוד שמח, כי הגעתי מקצוע שלי ביוקיברנטיקה, וראיתי שזה מאוד דומה. לומדים מערכות, מערכות הנהגה, השגחה, הפעלה, מערכות של ביקורת. והיה לי טוב לגלות את זה. אז כשלומדים מערכות האלה, למדו את זה לפי ספר יצירה.
ואחר כך יש עוד ספר מאותו, מאותם הזמנים של הבבל שנקרא הפירוש הגדול כאילו, שהוא מסביר גם כן עוד רק סיטואציה בכללות שהייתה שם, על נמרות שהיה שולט שם, על איך שרצו לבנות באמת מגדל באגו שלהם, להתגאות באותו כוח היחיד שקיים בעולם, ורצו ללכת נגדו, זאת אומרת לא לשמור חוקי הטבע, בדיוק כמונו עכשיו אחרי 4,500 שנה אנחנו נמצאים באותו מצב, לא רוצים לשמוע לחוק האיזון, לא רוצים להידמות לטבע שכולו נמצא בהשפעה ואהבה, וכך נמצאים, בא לנו ככה לעשות מתוך האגו שלנו שכוח הזה הוא הפוך מהטבע, וכך אנחנו ממשיכים. ואז מדובר שם בכללות ככה בצורה ספרותית במדרש גדול. וכל הספרים האלו, ואחר כך היו עוד למיניהם, הם לא הסבירו לנו חוכמת הקבלה בצורה בכל זאת מערכתית, סיסטמטית. זה מצד אחד. ומצד שני, הבעיה היא בזה שאנחנו לא מרגישים אותה מערכת שפועלת עלינו. יש כוחות שאנחנו מרגישים אותם לפי תגובה שלנו עליהם. עליי לוחץ משהו, אני מרגיש קור חום, אני מרגיש אור חושך, אני מרגיש רעשים, אני מרגיש על עצמי, אבל זה הכל לפי תגובת הגוף. אם לא היה לי טוב האוזן, לא הייתי מרגיש שיש צלילים באוויר. אם לא היה לי תגובה בעין שתופס את הפוטונים, נגיד קרני האור, לא הייתי מזהה את האור. זאת אומרת, אני מרגיש הכל לפי תגובה שלי, ואני בנוי כדי להרגיש הכל על איזה מסך, מחיצה, כמו כל מכשיר, או שהוא מרגיש לחץ מזה שמתנגד ללחץ הזה, וכך הוא בודק כמה זה לוחץ עליו, או שהוא תופס משהו שנכנס בו ועושה תגובה, או שזרם עובר דרך החוט, מושך איזה מחוק, ואז אנחנו רואים שזה זז, רואים תגובות מהפעולה, מהכוח. כוח עצמו אף פעם לא מרגישים, מרגישים תוצאה ממנו, הפעולה שלו. וכאן אנחנו לא מרגישים את הכוח הזה, חסרים לנו תגובות עליו. ומסבירה לנו חוכמת הקבלה למה? מפני שאנחנו נמצאים בתכונה אחרת ממנו, שאני מגלה גל רדיו, אני צריך בתוך המקלט רדיו שלי לייצר אותו גל, ואז לפי החוק השתוות הצורה הרזוננס מגיע לי, אז אני קולט גל מבחוץ וכך אני שומע אותו, מקבל אותו. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו רוצים להבין, להרגיש, להתפעל ממנו במשהו, או בצורה מנטלית, או בצורה שכלית, או בצורה רגשית, או בכוח, אנחנו צריכים להבין אותו, להיות באותו גל, באותה תכונה. ומפני שכוח הכללי של הטבע הוא כוח המשפיע להרמוניה, לאהבה, לייחד את החלקים שלו, ואנחנו הפוכים ממנו, אנחנו פועלים לפי האגו שלנו, בנויים אנחנו הפוך, לעשות הכל רק שבא לי, להתחשב רק בעצמי ולא בכללות המערכת. לכן יוצא שאני לא יכול לגלות את הכוח הזה הכללי של הטבע ופועל. כך היה גם כן בבבל שהם גילו, וכך גם כן בימינו עד היום. עכשיו על ידי מדע אנחנו לאט לאט מתקדמים להבנה שהטבע באמת יש לו שכל, יש לו רגש, יש לו עוצמת החוכמה גדולה מאוד שמחזיק הכל ומנהל את הכל. בכל זאת באגו שלנו אנחנו לא רוצים לראות את זה, אנחנו כמו ילדים קטנים, זה מסתיר לנו את העיניים, אנחנו לא יכולים לגלות שנמצאים במערכת מאוד חכמה. אלו שנמצאים במחקר, נגיד מערכות ביולוגיות שהייתי בהם קצת, הם באמת מתפעלים מכל החוכמה האדירה שיש בכל דבר ודבר, ועד כמה שהוא מורכב אתה נכנס וזה שוב מתפתח לעולם בפני עצמו, לכל פרט עוד עולם בפני עצמו נפתח. ואנחנו צריכים לדעת את זה מכמה סיבות. א', בגלל שהחיים שלנו הם נעשים יותר ויותר מסובכים, מאוימים מצד אותו הטבע, שהניגוד שלנו להטבע נעשה כל כך מאיים, כל כך גדול, שכבר אנחנו מפעילים מערכות מאוד גדולות נגדנו, כי הכוח שלנו הרסני על ידי האגו שלנו שהתפתח משך אלפי שנים האלו הוא גדל, ואנחנו היום יכולים באמת להיות במצב ש הורסים את עצמנו, מקבלים תגובה כזאת מאי איזון. זה דבר אחד. ודבר שני, שלא רק בצורת חיים הרגילים, בצורה הגשמית, אלא גם כן מבחינה נפשית. אנחנו הגענו למצב שקשה לנו להתקיים בלי לדעת בשביל מה. כמו שיש דומם צומע חי מדבר בטבע, גם יש במין המדבר, במין האדם, התפתחות באותם הדרגות, דומם צומע חי מדבר. ומשך אלפי שנים התפתחנו מדרגת הדומם של אדם שהיה חי כמו ברברי, אחר כך צומח, אחר כך חי, עכשיו הגענו לדרגת המדבר שבמין המדבר. ואז השאלה שמתעוררת בנו, בשביל מה אנחנו קיימים? מה שלא הייתה בדורות הקודמים כל כך, וגם היום היא לא לכולם מתעוררת השאלה הזאת, לא כל כך שממש עושה לנו חור בראש ובלב ולא נותנת אפשרות ככה להמשיך לחיות. אלה הרבה אנשים יכולים להתקיים ככה בחיים. ההרגיל נעשה טבע שני, החברה מלמדת אותם לרוץ אחרי כל מיני מטרות וככה. אבל בכל זאת השאלה הזאת היא מפריעה מאוד. אנחנו רואים את זה לפי המספר אנשים שנכנסים לדיכאון, שזה מחלה מספר אחת בעולם היום. אפילו יש תרופות נגד דיכאון לבעלי חיים היום. זאת אומרת, אנחנו מתחילים כבר לרדת אפילו לדרגות האלה. ומספר התאבדויות, מספר גירושין, מספר שימוש בסמים, כל הדברים האלה אומרים על הריקנות פנימית, שלא מקבלים תשובה, ובעצם כל אחד צריך פסיכולוג לעצמו. כל זה מתוך זה שמתעוררת גם כן שאלה הזאת, בשביל מה אני חי. ולכן גילוי המערכת הכללית מחויבת גם כן מבחינת הגוף הזה, שאני חייב להתקיים, לקיים אותו, ואני לא יודע אם אני ממשיך כך, אנחנו נשאר בעולם פחות או יותר בטוח ומאוזן, ונוכל להמשיך לחיות. גם מבחינת הדור הבא, שאני כבר לא חושב שלילדים שלי יהיה יותר טוב ממני. אנחנו בדור הראשון שכבר לא חושבים שלילדים יהיה יותר טוב. זה מאוד ככה מדאיג. בשביל מה להיוולד? לכן אנחנו רואים במדינות המפותחות לא רוצים ילדים. ובשביל מה באמת? וגם כן מבחינת האדם עצמו, שאם אני לא יודע בשביל מה אני חי, אני לא יודע בשביל מה להמשיך כל יום. קשה לחיות, אין מוטיבציה. ואז מתגלה שוב חוכמת הקבלה כדי להסביר לנו אותה המערכת הכללית, והיא אומרת כך: אם אתה לא תכיר את כל המערכת, כל אחד מאיתנו וכולנו יחד, אתם לא תוכלו הלאה להתקיים, כי אתם הופכים להיות לחלק כל כך מנוגד לטבע, שאתם מגיעים לערס עצמי, גם נפשי וגם יכול להיות הפיזי, גם מבחינת הנשק וכל השנאה שיש ביניכם, וגם מבחינת האקולוגית, שאתם מעמידים את עצמכם מנוגד לכל הטבע, ואז תקבלו ממנה התגובות שליליות. ולכן יש לנו צורך לגלות את כל המערכת הזאת, אבל בעיה בגילוי המערכת הזאת, כמו שאמרתי, כמו שבכל חלקי הטבע, שהם מתגלים לנו במידת השתוות הצורה. אם אני יכול להרגיש בטווח מ-20 גרץ עד 20 קילו גרץ, אז אני מרגיש את הצלילים. פחות מזה או יותר מזה בתדירות אני לא יכול להרגיש. אז אני בונה מכשירים שהם מרחיבים טווח שלי או לפחות גלים או ליותר גלים. ואז אני מרחיב את כלי הקליטה שלי, גם בעין, מיקרוסקופים, טלסקופים, גם בכל החושים. אני יכול להרחיב טווח קליטה שלי על ידי המכשירים. אבל המכשירים האלה עוזרים לי להיכנס באיזון עם עוד מרחב שבטבע, לתפוס ממנה עוד חלק. זאת אומרת, על ידי המכשירים האלה אני נכנס לאיזון נוסף. שהמכשיר קולט דברים שהעין שלי לא יכולה לקלוט. הוא נמצא באיזון עם הטבע יותר ממני, בטווח שאני לא נמצא. אבל כאן מדובר בהכרת הטבע, שהוא נמצא לא יותר רחב מהכלים האגואיסטיים שלי, אלא נמצא בהפוך ממני, הוא נמצא בהשפעה. ואני נמצא ברצון לקבל, ולכן אני לא יכול להרגיש אותו לגמרי. לגמרי. אז איך אני מגיע לזה שאני הופך את עצמי? אני נשאר ברצון לקבל שלי, בחיים שלי, הכל כמו שאני. אלא אני מקבל כלים נוספים. תכונת ההשפעה. חוץ מתכונת הקבלה שיש לי, אני לא הורס שום דבר, אני רק מוסיף. כמו מכשיר שאני מוסיף, כמו משקפיים, שככה אני לא רואה אתכם, ועכשיו אני רואה. איפה אני מסיק כזה מכשיר, שאני חוץ משאני נמצא בטבע אחד לקבל, גם כן יהיה בטבע השני לתת. ואז לפי השתוות הצורה שלי עם אותו כוח העליון שפועל עליי ועל כולנו, אני ארגיש אותו, אני אבין אותו, אני אתפעל ממנו, אני אוכל אולי להגיב עליו, להיכנס אליו במגע, להיות איתו באיזה פעולה הדדית, בחיבור. אני לא יודע איך לעשות זאת, כי הטבע שלי הוא הפוך. אני כולי מקבל רק בספיגה, רק בלקבל. ואם אני נותן למישהו, כאילו נותן, אני עושה חשבון שזה כדאי לי, ואז אני יכול לעשות פעולת הנתינה, שבעצם זה פעולת הקבלה הנסתרת. כי הטבע שלי, שהוא כולו לקבל, הוא לא מאפשר לי לתת ללא חזרה. אני לא יכול לעשות, אין לי חומר דלק, אנרגיה. לתת משהו, אם אני לא אעשה חשבון שכדאי לי. אז איך נרגיש? הכוח המפעיל אותנו. לכן, אנחנו כאן צריכים ללמוד מהחיים שלנו. התינוק שנולד יוצא מהאימא, מתחילים לטפל בו. אחרי כמה ימים הוא מתחיל לשמוע, כמה ימים מתחיל לראות, עוד איזה חודש מתחיל להגיב, טעמים לטעום, מתחיל כבר לעקוב בעיניים, לשמוע שם או פה איזשהו צלילים, ומתחיל ללמוד מהדוגמאות. אנחנו מביאים לו דוגמאות. אם נעזוב אותו ביער, הוא ילמד מדוגמאות של החיות, ויהיה כמו חיה. יש כאלה דוגמאות בהיסטוריה. אם איפשהו נמצא שם הוא ילמד, וכך הוא יהיה. ולומדים אותו כל דבר ודבר, הוא לא יודע כלום. יש רק כמה אינסטינקטים ורפלקסים גופניים, בימיים, שהטבע מפעיל. חוץ מזה, הכל בא מתוך הלימוד. בפרט בדרגת האדם, אני לא מדבר על החיות, שגם הם מלמדים את צאצאים שלהם, אבל האדם חייב ללמוד 15-20 שנה עד שמתחיל להיות אדם. איך אני מקבל גם כן כזה לימוד על הכוחות האלו, על העולם הזה, על המערכת הזאת, שאני לא מרגיש אותה, שאני עכשיו גם כן כמו תינוק, כמו טיפת זרע, בוא נגיד אפילו, רוצה להיוולד לתכונה חדשה שנקראת השפעה, ולקבל דוגמאות מאבא ואמא הרוחניים, המשפיעים, שילמדו אותי מה זה נקרא השפעה, איך הם משפיעים, איזה דוגמאות יש לי, וכך אני אקבל טבע השני, כמו שקיבלתי טבע הזה על רצון לקבל שלי הטבעי, גם כן יקבל טבע השני. זאת אומרת, הייתה טיפת זרע, אני קורא סמן, אני לא יודע, ומזה התפתחתי להיות אדם קטן, ואז לימדו אותי ונעשיתי אדם גדול, על ידי דוגמאות. הכל על ידי לימוד. כך אני, מי שאני הגעתי להיות אדם גדול, גמרתי את שלי, עכשיו אני אדם גדול. עכשיו אני שוב מטיפת זרע הרוחני שנקרא נקודה שבלב, הרצון החדש שעכשיו מתגלה אצלי, שאני רוצה להבין בשביל מה אני חי, למה אני חי, מה זה נקרא השפעה, איך להגיע למה שנסתר, מה מעבר לחיים שלי, מה הכוח שפועל עליי כאן עכשיו מפעיל אותי. אני רוצה גם כן לגדול, כן? להיוולד קודם כל ואחר כך לגדול גדול. רק כאן מדובר לא על הגוף שלי אלא על תכונת ההשפעה. כאן גם כן לא מדובר בעצם על הגוף אלא תכונת הקבלה שמלמדים אותי. כאן זה האגו שלי, ואיך שהוא מתפתח עד האגו הגדול. כאן זה תכונת ההשפעה, וכאן זה התכונה הזאת הגדולה כנראה. ממש בצורה כזאת. רק מה חסר לי? חסר לי ההורים. איך ההורים יתלקית? ג'ניטורי. זה שני כאילו... בסדר. אז... איך עושים זאת? ולשם זה נכתב ספר הזוהר. מאיפה אני מקבל דוגמאות? כמו קטן שנולד ומסתכל ככה עם עיניים גדולות, עם הפה פתוח ככה על העולם ורוצה ללמוד מהעולם. בספר הזוהר, והוא נותן לי דוגמאות. הוא כתוב בצורה שלא דורשת שכל, כמו לתינוק, לא דורשת שום דבר, רק להשתוקק. זאת אומרת, צריך להיות אני, צריך להיות קבוצה שממנו אני אקבל תוספת רצון כל פעם יותר גדול, ושאני מקבל מהקבוצה חשיבות כל פעם חשיבות יותר גדולה למטרה, להתפתחות הרוחנית, לא להתפתחות קבלה אלא להתפתחות בהשפעה. זה נגד האגו שלי שנמצא כאן, נגד זה. אז אני צריך לקבל מהחברה כוח יותר גדול מהאגו, שהרצון הזה הוא יותר גדול. כאן זה האגו, וכאן זה צריך להיות ההשפעה מהקבוצה. ואז, אם כן, אני אוכל לפנות לספר הזוהר ולהתחיל לקבל ממנו דוגמאות לתכונת ההשפעה, כדי להגיע למטרה, לפתוח מערכת הזאת הגדולה, העליונה. מה קרה עם הספר הזוהר עצמו? התחברו 10 מקובלים לפני 2,000 שנה, שכל אחד מהם היה בגובה של 10 ספירות, מאחד ועד 10. 10 ספירות העליונות הגיעו לכזאת דרגה, התחברו יחד בדרגה הזאת המקסימלית העליונה, ומדרגה הזאת הם כתבו לנו את הספר. איך בנוי הספר עצמו? הוא בנוי בצורה כזאת שהוא מספר לי על מה שקורה כאן בעולם הזה, כביכול. דוגמאות על החיות, על בני אדם, על פרחים העצים, על הערים וגבוהות, על הכל. אבל יחד עם זה מספר לי על הכוחות, פורצה, כוחות ואחר כך הגיע במאה ה-20 אחרי 2,000 שנה עוד בעל הסולם, זה המקובל הגדול של מאה ה-20, ובנוסף לזה עוד נתן הסבר במונחים קבליים, קבלה עם K או C כותבים, קבליסטיק נגיד טרמס. ואז אני, שאני מסתכל כאן בספר שכתוב בספר הזה שם כל מיני דברים, אני מסתכל בספר בעין שלי ובמוח שלי ובלב שלי, עם הנקודה שבלב, שאני מתחיל ככה להסתכל, אני רואה תמונה גשמית, אחר כך כוחות, ואחר כך שפת הקבלה, מונחים קבליים. זה נותן לי אפשרות להתחיל להפוך את הראייה שלי להפוכה. הראייה, הכוונה היא איך שאני מתייחס, יחס שלי לעולם, בצורה אחרת. השכבות האלו שנמצאות בספר הם בכוח ממש ככה מכוונות אותי להשפעה במקום קבלה, נותנות לי כאלה דוגמאות, ואני רוצה או לא רוצה, דרך השכבות האלה אני מתחיל להיות קשור למצב שלי הבא המפותח יותר, לא בקבלה אלא בהשפעה. מה אנחנו עושים עם ילדים בעולם שלנו שרוצים ללמד אותם? אנחנו נזהרים מאוד ונותנים לילד דוגמה הבא. נגיד, הוא יודע היום לעשות משהו עם איזה, עם משהו, נגיד, עם היד. אז אנחנו רוצים ללמד אותו עוד קצת באיזה תנועה, עוד קצת לראות, עוד קצת לשמוע, עוד קצת להרגיש. תיתם משהו מתוק היום, תיתם היום משהו קצת חמוץ, קח עוד משהו, תעשה עוד איזה תנועה, אולי תוכל לסגור, לפתוח, או ללחוץ, או למשוך. איזה תנועות, כל פעם אנחנו בהדרגה מביאים אותו למצב יותר ויותר מפותח. אותו דבר כאן. הספר פועל עלינו בצורה כזאת, שפותח לנו מדרגה הבא, שלי. חומת הקבלה אומרת שאנחנו ירדנו מגובה הזה שנמצא כוח הכללי הזה של המציאות, אנחנו ירדנו עד שנעשינו ממש צמצום אחר צמצום, לא צמצום, שיבינו, וירדנו עד המצב כמו בעולם הזה, המצב הגרוע ביותר, התחתון ביותר. ומכאן צריכים לגדול. אז בדרך שאנחנו ירדנו מלמעלה, מהמצב הגדול ביותר, ירדנו לכאן, למצב הגרוע ביותר, אנחנו עברנו 5 מדרגות העיקריות שנקראים העולמות. ובכל עולם 5 מדרגות משלו, ובכל מדרגה עוד 5 מדרגות משלה. סך הכל 5 כפול 5 וכפול 5, 125 מדרגות. ולכן שאני נמצא אפילו כאן במצב שלי ההתחלתי היום, יש לפניי מדרגה הבא שלי. אני פלוס 1. אחר כך מדרגה הבא, אני פלוס 2, אני פלוס 3, וככה 125 מדרגות. הן נמצאות לפניי. בכל מצב ומצב הזה נמצא הרשימו. זאת אומרת, איך אני צריך להיות, להיראות. גם בעולם שלנו זה ידוע. אני יכול ללכת לאיזה אדם והוא יגלה לי מה יהיה איתי מחר או בעוד 10 שנים. יש אנשים כאלה שיודעים את זה לעשות, וזה באמת נכון, זה קיים. מפני שדברים האלה קיימים בטבע מלמעלה למעלה, למטה, איך שהתפתחנו. זה לא שהוא מגלה לי עתיד שכאילו לא נמצא, זה נמצא בטבע. אז יש אנשים שמרגישים קצת יותר. כאן אנחנו עובדים עם זה בצורה מבוקרת, ברורה. אנחנו כל פעם מושכים את עצמנו למצב יותר גבוה, שבפוטנציה הוא כבר קיים, בירידה מלמעלה למטה. רק שם אני הייתי בצורות שאני עוד לא הייתי. עכשיו אני על ידי רצון שלי עולה מדרגה לדרגה, אז מה הוא עושה ספר הזוהר? הוא נותן לנו קשר בין אני, איך שאני עכשיו, ובין מדרגה הבאה שלי. המדרגה הבאה הזאת היא נקראת אבא ואמא שלי רוחניים. אני מזמין את עצמי כלפי מדרגה הבאה, זה אני וזה מדרגה הבאה. זה אני וזה אני פלוס אחד. אני רוצה לקבל משם דוגמה. מה זה נקרא להיות המשפיע? מה זה נקרא להיות הפוך מהטבע שלי? מה, על ידי איזה כוח אני אוכל לעשות בי כאלה שינויים? כי אני כולי באגו נמצא. ההפוך ממדרגה העליונה. אני רוצה להכיר אותה, לא בתור דוגמה בלבד, קצת יותר מזה. זאת אומרת, לעלות אליה. אז הפתיחה הזאת, מה שעושה לספר הזוהר, שמי התמונה האגואיסטית שאני רואה, דרך הכוחות, דרך שפת הקבלה, הספר מתחיל להסביר לי משהו מעולם העליון. העולם העליון זה נקרא דרגה הבא שלי. העולם זה נקרא מצב שלי. אז כאן זה העולם מספר אחד. וכאן זה שתיים. מה שמעניין בזה שהאדם מיד בעלייה לדרגה הראשונה שלו, זאת אומרת בקניית הדרגה הראשונה שלו הרוחנית, הוא מתחיל להיות למעלה מהאגו שלו. האגו שלו גודל, גדל, ועכשיו מעליו הוא רכש עוד מדרגה רוחנית. זה היה משיכה לעצמו, וזו הייתה הנתינה. אחר כך אגו שלו גודל עוד יותר, ועל פניו הוא עושה בונה בנרגה עוד יותר גדולה. מה אני רוצה להגיד? אנחנו לא נעלמים מהעולם הזה, אנחנו לא מפסיקים לעבוד, לחיות כאן, אבל אנחנו מתחילים לגלות כוח שפועל וסוגר אותנו מכל הצדדים. בחוש הנוסף הזה שקיבלנו, בחוש של נתינה, שהתפתח בנו. לכן כל אלו הדוגמאות שהזוהר נותן, כל הספר זה רק לתת לנו דוגמאות, כמו אבא ואמא לתינוק. זה פותח לי עוד ראייה חדשה. אני מתחיל להרגיש. מה שאני מרגיש ברוחניות, אני מרגיש בתוכי. גשמיות נראה לנו שנמצאת מחוץ לנו. למה? שיהיה לנו כוח, שיהיה לנו רצון למשוך, לקבל, לרכוש. אז נראה בגשמיות שנמצא אני, ויש משהו מחוץ לי. איך נגיד זולת? אוה. לא, נו, בסדר. פרוסימו. ואז אני רוצה לקבל ממנו, לנצל אותו עד הסוף. בדרגות דומם צומח וחי, אני רוצה סתם לבלוע אותו, כמו שאנחנו רואים בחוקי הטבע הגשמי, אחד רוצה לקבל את השני, כן? בדרגת המדבר, אני לא רוצה דווקא להרוס אותו, למית אותו, אני רוצה להשתמש בו או כעבד, או באיזושהי צורה לדכא אותו, ואני מרגיש מתוך זה הנאה. זאת אומרת, יש שימוש בזולת יותר מתוחכם. אבל אני מרגיש אותו זולת מחוץ לי. ואז הרצון שלי, וראייה כזאת נקראת אגו. מה שמתגלה בזה ש... אני לא עובד בצורת הקבלה, אלא בצורת ההשפעה, מתגלה הפוך. מתגלה לי שאני והעולם אחד. והכל מה שנראה לי שנמצא מבחוץ, אני מתחיל לתאר את זה, שזה נמצא אצלי בפנים. דומם, צומח, חי, מדבר, כל היקום, גם כן אותו כוח העליון שאני עכשיו מגלה, אותו כולו. הוא גם כן נמצא בי. שחוץ מהאני לא קיים כלום, זה הכל אני. ומה שהיה נדמה לי קודם, שקיים אני ואחרים, טעות. כך היה נראה רק באגו שלי ברצון לקבל. וכך אני מגיע למצב שאני רואה את כל המציאות כגוף אחד, מערכת אחת, שפועל כאן כוח אחד, הנצחי השלם למעלה מהזמן ומקום ומהכל. זה מה שספר הזוהר עוזר לי לגלות. ומסביר לנו גם כן ספר הזוהר, שגם עכשיו, אם אתה תחשוב איך אתה תופס את המציאות, אתה תוכל להבין שהיא כולה נמצאת בפנים בתוכך. עד כמה שאנחנו רגילים על ידי זה שלימדו אותנו ההורים שלנו, הסביבה שלנו, לראות את הכל מבחוץ, והאגו שלנו תמך בזה, כך, אם אתה תחשוב, אתה תתחיל לראות שזה לא נכון. שגם עכשיו, אתה תופס מציאות שלך רק בפנים. שיש לך בפנים, במוח, איזשהו מסך, שמה שאתה מרגיש בריח ובאוזניים שלך ובפה שלך ובידיים שלך, בכל חוש וחוש, רגע, ובעיניים, הכל זה נכנס יחד לתוך המוח שלך, הופך להיות כאן לפעולות אלקטרוכימיות של הנוזלים ושל החשמליים, ואחר כך בא לזיכרון, לעוד כל מיני מערכות, ואז אתה מקבל בפנים במה שיש לך כאן באחרית המוח, איזשהו מסך, אתה מקבל תמונת העולם, שזה מפני שכך אתה בנוי, ואין יכול להיות שום קשר בין התמונה הזאת, מה שאתה כאן מרגיש, ובין מה שקורה מבחוץ. איזה קשר יש בין איזה צליל מבחוץ לזה שהוא לוחץ לך על הטוף, ואחר כך בצורה חשמלית באה דרך העצב, מכנית קודם כל, כאן יש לך מנגנון, ואחר כך אוויר, ואחר כך חשמל, ואחר כך פעולות אלקטרוכימיות ופעולות מוחיות אחרות, ואז אתה מרגיש איזה תופעה בפנים, ותופעה הזאת היא נכנסת לארכיון שלך, ואז אתה מזהה שזה צלילים, שהם שפה, ואחר כך אתה מתחיל לזהות איזה מילים אלו, מה הם אומרים, איך אני מקבל אותם. זה מיליארדי פעולות פנימיות מוחיות, שאחרי שאתה כבר מבין מה קורה שם, התוצאה הסופית אין לה שום קשר למה שקרה מבחוץ. ונגיד כשאני עכשיו מדבר, מהמוח שלי, מכל כלי דיבור שלי, איך שזה יוצא לאוויר, איך שזה מגיע אליכם, איך שזה נכנס לאוזן, איזה פעולות עצומות. אז מסבירה לנו חוכמת הקבלה, וגם כן מדענים, אני כבר נמצא בקשר איתם כמה שנים האחרונות, הם כבר מבינים את העקרונות האלו, שבהחלט מה שקורה לנו מבפנים זה לגמרי לגמרי לא אותו עולם שנמצא מחוץ לנו. ואז על ידי חוכמת הקבלה, לא שאנחנו סתם מגלים עוד מציאות, אנחנו יוצא שאנחנו מגלים מציאות אמיתית, כי אנחנו מגלים שהכל נמצא בתוך האדם. זאת אומרת, זה שאנחנו מתחילים לקרב את החיצוניות גם כן, הכל מה שנמצא מחוץ לי, אני מתחיל להבין ולהרגיש שאני קולט את זה בפנים ולא מבחוץ. אפילו שאני אוחז במשהו, אני לא יודע מה, אני רואה בפנים, אני מרגיש בפנים, מה שבחוץ אני לא יודע. היום כך מדע גם כן אומרת. סוף סוף אנחנו הגענו למצב איפה שחוכמת הקבלה, שדיברה על זה כבר לפני 4,500 שנה, ומדע המודרני אומרים אותו דבר, מסכימים זה עם זה. נו, זה קצת שהיה גם כן לפיזיקה קוונטית, יש כאן הרבה דברים שוודאי שאם נרחיב בזה אז תקבלו יותר הוכחות ויותר קל לכם לקבל את הדברים, אבל לפחות כך. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שיש לנו מכשיר מיוחד שנקרא ספר הזוהר, שיכול בתוספת למה שאנחנו עכשיו מרגישים וחיים ונמצאים בעולם הזה, נהנים ממנו, חס שלום אולי סובלים ממנו, בנוסף לזה, בנוסף למציאות הזאת, לגלות לנו מציאות השנייה, עולם הנסתר, שהוא נמצא בצורה הפוכה מאיתנו, פשוט מאוד. אם אצלנו הכל בלקבל, אצלו זה הכל בלהשפיע. מה שכן אני מגלה, אני מגלה מה קורה אחרי המוות. כי שמאבדים את החושים האלו, ראייה שמיעה טעם ריח מישוש, ואין המסך הזה שמצייר לנו תמונת העולם הזה, עם מה נשאר בן אדם? עם אותו כוח ההשפעה הקטן שנמצא אצלנו, היינו נקודה שבלב, שחוץ מהאגו יש לנו עוד נקודה הזאת. אם נפתח על ידי ספר הזוהר את הנקודה הזאת, אז יהיה לנו כאן עוד מציאות. שבה אנחנו חיים ומתייחסים אליה כלמציאות שהיא שלי, שאני נמצא בה. ואז אני נשאר חי וקיים. זה מה שדיברנו אתמול, בזה שאדם שמתחיל לקבל הרגשה רוחנית, השגה רוחנית, הוא לא מרגיש גוף שלו שמת, אלא מרגיש כמו שהוא גוזר ציפורניים ושערות, כי זה דרגה פחות, דרגת הקבלה הקטנה לעומת דרגת ההשפעה. זה כמו שהוא עלה לדרגת פלוס אחד, וכאן זה דרגה הקודמת. ככה זה דרגת דומם צומח חי, מדבר. אז אם אני נמצא בדרגת חי, אני מעלה, ושאני נמצא בגוף חי, ואני גוזר ציפורניים שלי, אני ממית אותם כאילו בדרגת הצומח, אז אני לא מרגיש שזה אובדן, שזה כאב, שזה מוות שלהם, כי הם נמצאים בדרגה פחות ממני, מדרגת החי. הם שייכים השערות שלי לדרגת הצומח. אותו דבר כאן, אם אני עליתי לדרגה מספר אחד, אני כבר לא מרגיש האובדן של הגוף שלי כמוות או משהו, אלא מחליף. זה מה שמאפשרת לנו ספר הזוהר. אם אנחנו נפנה לפילוסופים, לחכמים, למדענים, במשך כל ההיסטוריה, אתם יכולים ממש, אפשר להתפעל עד כמה שהם כיבדו את הספר הזוהר. פילוסופים מימי ביניים עשו על זה מלא מחקרים, על ספר הזה כתוב פשוט ספריות שלמות. אבל כמעט ורק יחידים הצליחו לפתוח אותו ולהשתמש בו כדי לגלות את המציאות, ממש ההשפעה הזאת בפועל. כי לא השתמשו בצורה נכונה, והעיקר שלא היה להם פירוש הסולם. ואנחנו נמצאים כבר אחרי בעלי הסולם, ולכן הפירוש הזה, השלישי, העיקר, זאת אומרת, שלא אני שמתאר את העולם הזה, ולא איזה כוחות או דמויות שספר הזוהר מתאר, אלא העיקר זה הקבליסטיק טרמס, שזה עוזר לי לקשור כל התמונה יחד, כי זה שפה של מדע, הבחנות, עולמות, מדרגות, עליות, ירידות, כוחות, רשימות, מידות, ולכן זה סוגר לי את כל התמונה בכוח אחד, וכוחות החלקיים, זאת אומרת, הפירוש הזה, דווקא התוספת הזאת, היא מביאה לי כל התמונה לאיזו מערכת סגורה. ואז אני מצליח לאט לאט, ממש במשך כמה חודשים, כבר להתחיל להרגיש שינויים שהספר הזה עושה בי. לכן אנחנו עכשיו התחלנו בכל העולם, אתם רואים, נגיד מראים לנו עכשיו קבוצה מסנט פטרבורג, והיה לי לפני זה מוסקבה ועוד אנשים בניו יורק. זה ניו יורק. אז אנחנו עכשיו התחלנו כולנו דווקא ללמוד ספר הזוהר, ובקבוצה כזאת גדולה, בכל אחד שמצטרף, אפילו שהוא נמצא לא בקבוצה אלא גר רחוק או משהו, אתם תרגישו עד כמה שדווקא לימוד הזוהר בצורה שיטתית וכמו תינוק, לא צריכים שכל, לא צריכים רגש מיוחד, לא צריכים הכנה מיוחדת, פשוט עוד ועוד ועוד להיכנס ולשמוע מה הספר אומר, כלום חוץ מזה. כי אסור לנו לשכוח שאנחנו מזמינים מלמעלה את הפעולות האלה. התינוק לא צריך יותר חוץ מלפתוח פה ועיניים, זהו, כל היתר, זאת אומרת רצון, כל היתר הוא מקבל מלמעלה, מהמערכת שלו, מהמדרגה שלו יותר גבוהה, שהיא כבר נמצאת, הדמות שלו המתקדמת כבר נמצאת, ומשם הוא יקבל את הדוגמה, משם הוא ירגיש איך שהוא משתנה. זאת אומרת שהמדרגה העליונה באה ולאט לאט מתלבשת בו, והוא הופך להיות יותר גדול. כמו שאנחנו שגדלנו, אנחנו לא הרגשנו, לא עשינו חשבון איך אנחנו גודלים, אנחנו רק רצינו להיות גדולים. אבל אנחנו רצינו להיות גדולים על ידי כוח הטבע שדוחף אותנו, וכאן אנחנו יכולים לגדול אך ורק אם אנחנו מקבלים כוח מהקבוצה. לכן אני, קבוצה, ספר הזוהר, וכך מגיעים למצב יותר עליון. אם תיכנסו לאתר שלנו, תקראו מה שכתבו על זה מקובלים, מדענים, פילוסופים, כל מיני אנשים גדולים על ספר הזוהר, במיוחד לא על חומת הקבלה אלא על ספר הזוהר בעצמה. תראו עד כמה שהדבר הזה הוא מכובד וידוע בכל העולם, למרות שהיה נסתר, כספר הזה חיכה עד הזמן שלנו. אנחנו בעצם איתכם קבוצה הראשונה שפותחת את הספר הזה פעם ראשונה בלימוד לפני כל העולם. ופתיחת הספר הזה זה לא סתם שאנחנו קוראים אותה, אלה שאנחנו איתכם בונים מערכת שלמה שבה אחר כך כנסו יתר בני אדם. כי ספר הזוהר זה לא סתם ספר. אנחנו דיברנו על 10 מקובלים שהתחברו יחד כדי לכתוב את הספר. הם לא סתם בנו את הספר, הם מהדרגה שלנו ועד הדרגה שלהם, הם בנו מערכת סגורה, זאת אומרת איך לגלות לנו את כל הטבע כמו שהוא, כגוף אחד. אנחנו כשנמצאים כאן איתכם, הם בנו את הספר שהכוחות האלה פועלים עלינו מלמעלה למטה ומקדמים אותנו כל אחד איך שצריך לבנות, לבנות אבל כגוף כללי שאנחנו רואים בגוף הכללי קודם גודלים קצת איברים פנימיים אחר כך ידיים אחר כך אף אחר כך מוח אחר כך רגליים אחר כך עוד מערכת עיכול כל דבר בזמנו עם המהירות שלו מתפתח כך אצלנו כאן אנחנו כולנו 7 מיליארד בני אדם מתפתחים כל אחד ואחד בקצב שלו ובמהירות שלו בזמן שלו באופי שלו באופן שלו עד שמגיעים כולנו בחזרה לאותו המצב שנקרא עולם אינסוף מה זה אינסוף? שאנחנו מכירים נמצאים קיימים במערכת הזאת הכללית של הטבע ללא שום הגבלה בכל הכוח בכל ההבנה בכל ההרגשה בצורה אינסופית כמו שהטבע כולו אז מה שהם עשו בעלייה שלהם מהעולם שלנו למעלה הם בנו את המערכת הזאת מערכת החינוך מערכת התיקון שאנחנו על ידי המערכת הזאת יכולים לעלות למה דווקא הם הצליחו את זה לעשות לפי הנשמות שלהם שהיו כאן בעולם הזה הם היו 10 החלקים האלו העיקריים השורשים שבעבודה שלהם כאילו אבן היסוד הם בנו את הכל סדרו את הכל המערכת בכללות לכן על ידי המתאם הזה שיש בינינו שזה הספר בוא נגיד כל זה זה נקרא ספר הזוהר אנחנו יכולים לעלות כך לתיקון הסופי שלנו. זהו? נרדמתם? שאלות? כן.
דבר ראשון יש לנו חיבורים מכל העולם נקרא את הרשימה אז יש לנו את מקייב חיבור ממוסקבה, מקרסנודר מצרפת, לונדון קרסנו, מינסק מיאמי, סוצ'י פילדלפיה, סן פרנסיסקו סן פטרסבורג לא? מולדובה, ריגה, טורקיה, ניו יורק, גיאורגיה, לוס אנג'לס, טורונטו, ברצלונה, אוסטריה, אוסטרליה, אודסה, ברלין.
הוא אומר אותו דבר כמוך. למה אתה חוזר לך? כן,
צ'ילה, קולומביה, מקסיקו, פרו, ארגנטינה, ברזיל, קרואטיה, בולגריה, צ'כיה. ועוד הרבה הרבה חיבורים שלא רשמנו אתמול למשל היו יותר מ-1,000 חיבורים מרחבי העולם ושואל אותנו אוליבר מצרפת מה הדרך הטובה ביותר ללמוד את ספר הזוהר
אנחנו התחלנו ללמוד ספר מה הדרך הטובה ביותר ללמוד ספר הזוהר חוכמת הקבלה בכללות היא מתחלקת לכמה ענפים כמו כל מדע החלק אחד שלה זה תפיסת המציאות שדיברנו עכשיו, שמה שנראה לנו מבחוץ אנחנו מתחילים לאתר שזה נמצא בפנים. יש חלק שמדבר על תכונות האדם הגשמיות ובחירה שלו חופשית, שאין בעולם שלנו, אנחנו כולנו מנועלים. יש חלק שמדבר על מבנה המערכת שפועלת עלינו מהכוח העליון הכללי של הטבע. זה חמישה עולמות, כל ה-125 מדרגות האלו. זה חלק שמדבר מעבודת האדם, איך להגיע לקנות עוד טבע שני בנוסף למה שיש לנו, לקבל הטבע להשפיע. יש כל מיני חלקים שמדברים על קשר בין חומת הקבלה, בין כל העיסוק האדם בעולם הזה, פסיכולוגיה, מדע, רפואה וכן הלאה. יש חלק ששייך להיסטוריה, לגיאוגרפיה אפילו, למה בצורה כזאת בנויה המציאות מלכתחילה. אנחנו בנויים למה בצורה כזאת, למה היקום מתפתח בצורה כזאת ממפץ הגדול עד היום, למה כדור הארץ כך נבנה עם היבשות האלו וכל אומה במקום שלה דווקא, למה ישנם העמים האלו ועם אופי כזה ויחס כזה, ומה ההיסטוריה הזאת, מי מפעיל את כל התהליך הזה ההיסטורי על ידי האגו שמתפתח, איך אנחנו מתפתחים, למה יש תופעות כאלה וקשר כאלה בין העמים, אלו נמצאים בקשר יותר טוב, אלו נמצאים במלחמות וכן הלאה. כל זה שאנחנו לומדים מערכת הכללית ולומדים מאזן בין הכוחות, אנחנו מתחילים לראות מה פועל בכל אומה ובכל מצב, ואז אנחנו מבינים למה ההיסטוריה כך מתפתחת, וגם כן יכולים לעשות איזה אפרוקסימציה לעתיד. יש הרבה חלקים, ואנחנו למדנו את כולם ועברנו כמה פעמים על כל חלק וחלק בכל הפרונט שלהם, כך שהלכנו ללמוד. אבל בעצם כשהתחלנו ספר הזוהר, אני חושב שעכשיו זה יהיה לימוד שלנו העיקרי. אני חיכיתי לזה הרבה זמן, עד שלפי הכמות בעולם ולפי האיכות ההתפתחות בני אדם בעולם ולפי ההתפתחות הקבוצות שלנו, אנשים היו מוכנים לזה. ועכשיו הלימוד שלנו העיקרי הוא יהיה בספר הזוהר, וככה אני חושב שנתקדם. אין צורך בשום דבר כדי להתחיל בזה, רק לחשוב כל פעם בזמן שאני שומע או קורא מה שבספר, שזה הכל קורה בי, שדגים, חיות, בני אדם, גבעות, שמש ושמיים וירח, וכדור הארץ וים ומה שקורה, אחד הולך ואחד אוכל את השני, חיה וככה וככה, לא חשוב על מה מדובר. הכל זה קורה לא מבחוץ, אלא עם התכונות שלי בפנים. שאני מתחיל רק בצורה כזאת לחשוב, פתאום אני מתחיל לראות בי איך שספר מתחיל לנגן. אני פתאום מתחיל לחשוב, להבין שאני באמת מכניס כל העולם שנראה לי מבחוץ בפנים בתוכי, והכל מה שבחוץ חשבתי שזה בני אדם, חיות, מערכת קוסמית, לא חשוב מה, זה הכל בעצם תכונות פנימיות שלי, רק מרגיש אני אותם כאילו שהם קיימים מבחוץ. זה מה שספר עושה. ואז אני מתחיל להיות מבין, מרגיש, קולט כל המערכת, הטבע, שהיא נמצאת כולה בי. ואז נעשה אני וכל הכוח הכללי שבטבע וכל התכונות שלי, הכל מה שספר אומר, כאחד בי. ואז אני מתחיל בזה להבין איך להתייחס לדברים, איך לנהל אותם, איך למשוך אותם אליי, איך להשתנות, איך לשנות את הכוחות שבטבע, ממש אני שיכול את זה לעשות, ואיך בחזרה הם השפיעו עליי, כי הכל נמצא במערכת שלי, הכל בשליטה אחת. זה עושה את האדם אדם. מה זה אדם? אדומה לבורא. במה זה אדומה? שאני מגלה שכל הכוחות נמצאים בי. זה מעלה את הבן אדם לדרגה כזאת רצינית, חשובה, נצחית. הוא לא מתחשב עכשיו עם הגוף שלו, חי או מת. הוא כבר מרגיש את עצמו שנמצא באיזשהו נפח שהוא לא שייך לגוף הזה. הוא מתעלה מעל הגוף. כאילו שגוף נמצא או לא נמצא, זה לא חשוב. וכך מתחיל לגלות את העולם הרוחני, חיים רוחניים. יחד עם זה, חוכמת הקבלה אומרת, אתה חייב לקיים את הקיום האגואיסטי שלך, והקיום האגואיסטי הוא חייב להיות עד שרצון האגואיסטי שלך לא יתוקן כולו להשפעה. מתי? בגמר התיקון. בגמר התיקון זה הכל נעלם, נעלם בעצמו. זה כמו שהעולם הזה פעם יגיע למצב שכולם נהיה מתוקנים. 230 שנה זה מקסימום, ואז אנחנו כולנו נפסיק להרגיש את מה שאנחנו מרגישים עכשיו בצורה חיצונית, אלא נרגיש כל הדברים האלה בצורה פנימית. וכל מה שקורה כאן מסביב, שנראה לנו שקיים מבחוץ, אנחנו בסופו של דבר נבין שזו הרגשה הפנימית שלנו. אז זה לא סתם שינוי התפיסה, זה עלייה לדרגה אמיתית איפה שאנחנו נמצאים בנשמה. וזה מה שעושה הספר. עכשיו, לא צריכים שום מחנה, אלא כל הזמן רק לחשוב שהכל מה שקורה, קורה בי. אני רוצה לגלות. אם אני מרגיש משהו שקיים, אני מרגיש בי. אני לא מרגיש ששם נמצא אחרי הפינה משהו, אלא אני מרגיש שכאילו נמצא משהו אחרי הפינה. ואפשר לפנות לפסיכולוגים, לפסיכולוגיה, לפיזיקה קוונטית, להרבה דברים האלה, כדי לראות שגם מדע מתקדם לזה ומתקרב. אבל כאן אנחנו לא צריכים מדע, כי אנחנו נמצאים בעצמנו באותו המצב. זהו. אז בקיצור, כולנו יכולים להצטרף ללימוד. אין שאלות? כן.
אוקיי, אז התווספו אלינו מדינות שביקשו שנקרא את שמם, אז יש לנו גם את, בנוסף למה שקראנו לפני זה, את בולגריה, צ'כיה, נורווגיה, סין, סנט לואיס, בלגיה, מקדוניה, גרמניה, ברזיל, אוסטריה, קרסנייר, סיביר, ביקשו שנציין אותם שוב למרות שכבר קראנו. ויש לנו שאלה מביז'אן מקרואטיה. הוא שואל, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפיק מקסימום מהקונגרס הזה להתפתחות הרוחנית שלנו ושל העולם?
החיים שלנו מקדמים אותנו בכוח, על ידי איסורים, על ידי בעיות, אסונות. להבין שהעולם הוא עגול, שכל החלקים שלו קשורים זה לזה. חוכמת הקבלה מביאה אותנו להרגשת המציאות שזה אחד, וכולנו שייכים לגוף אחד. ואם היינו רואים עד כמה שאנחנו קשורים זה לזה, באיזה רשת אנחנו נמצאים, כמו דגים בתוך הרשת, אז היינו רואים עד כמה שזה המצב אנוש. תתארו לעצמכם, כל אחד מאיתנו עכשיו תלוי מכל בני אדם שבעולם. מה שהם ירצו, ככה יעשו לך. לכל אחד ואחד יש צינור חמצן, בוא נגיד ככה, נמצא אדם, ויש לו צינור חמצן, וכאן יש לו 7 מיליארד ברזים. דיובינטי? וואו. רובינטי. רובינטי. ברזים. ככה. 7 מיליארד. אחד סוגר חמצן, האדם הזה מת. כולם צריכים לפתוח. ככה זה בגוף. בגוף הרוחני זה, בגוף שלנו קצת כואב פה, קצת כואב שם, איכשהו אנחנו סוחבים. בגוף הרוחני זה שלמות. שלמות זה שכולם חייבים להיות אחד. זה חייב להיות אונו. מה עושים? אז מגלים לנו מצב האמיתי הרוחני לאט לאט. כמו שלילד מגלים משך נגיד 20 שנה לאיזה עולם הוא נולד, כך לנו מגלים לאט לאט באיזה מצב אנחנו נמצאים. לכן זה נקרא כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. שאני מתחיל לגדול לרוחניות, האגו שלי גודל יותר ויותר ויותר. היה קטן, יותר גדול, יותר גדול, יותר, ככה גודל. ואז אני רואה ברזולוציה יותר גבוהה, מדויקת, עד כמה שכולם, כולם, כולם נמצאים בצורה מושלמת. חוץ ממני, שאני היחידי המקולקל. ככה. יוצא. קודם חשבתי שכולם אגואיסטים. עכשיו לא. אני רואה יותר אני לעומת אחרים, וככה זה אני פחות חושב על האחרים, זה אגו הכללי הטוטל, כן? וזה האגו שלי. אגו אינדיבידואלי. ויותר ויותר אני מגלה שכולם נמצאים כלפיי, כולם נמצאים במצב שהמערכת הזאת עובדת בצורה מושלמת. אם אני אתקן את עצמי, זאת אומרת, אני כאן שנמצא, איך שאני מתייחס אליהם, כן? אם אני מתייחס אליהם באהבה, אני בזה בטוח, זה כך על ידי חומת הקבלה אני מגיע לזה, אני בזה בטוח מגלה אותם הפועלים ב-100% נכון. אני מגלה שחוץ ממני אין כלום, הכוח העליון בלבד במערכת הזאת אחת. אבל מגיעים לזה איך? לכן אין כאן ברירה אחרת. לעשות את הפעולה הזאת, להוציא להם את היד, להרגיש את זה בצורה כזאת. אדם צריך קבוצה. ולכן מסביר לנו בעל הסולם בהקדמה בתלמוד 10 ספירות עוד דלת, ברגע שאדם מתחיל להרגיש שיש לו נטייה לגלות מטרת החיים, בשביל מה חיים, מה עם החיים, מה קורה כאן, כדאי לחיות או לא, מביאים אותו לקבוצה, למקום. וכל הבחירה החופשית שלנו בעולם שלנו זה רק בחירת הסביבה. ככוח הנוסף שאני צריך לקבל, כמו שציינו כאן, להתקדם למעלה, אני צריך תמיכה מהקבוצה, לא מספיק לי. לי נותנים רק נקודה שבלב, רצון מאוד מאוד קטן. זה רק רצון הראשון, שאיתו אני מגיע לקבוצה. ואם אני מתחבר עם הקבוצה, נכנס בתוכה, אז יש לי מספיק כוח כבר לגלות את הכוח העליון. לא רק כוח יש לי גדול יותר, פורצה מג'ורה, לא רק הכוח הגדול, אלא אני יחד עם הכוח מקבל צורה שלו, שזה צורת השפעה, כי אני מעביר את הכוח שלי דרך הקבוצה, ואז אני יחד איתם, אני חייב שם להתבטל, אני חייב שם להתקלל, אני צריך שם להתחבר, אני צריך לקבל מהם חשיבות המטרה. ואז יוצא שדרך הקבוצה שאני עובר, זה לא רק כוח הגדול, אלא כוח גדול לרצון להשפיע. רצון להשפיע, כן. זהו. אז יוצא שבלי קבוצה אני לא מסוגל לעשות את זה. בעל הסולם מתאר את הדברים האלה ככה, הוא אומר יש לך כאן אדמה ובא גרעין שאנחנו שמנו אותו שמים אותו בסביבה כאן זה כל זה סביבו זה הקבוצה גרעין צריך באדמה להתרכב אם הוא לא נרכב כולו לא מתחיל ממנו צמח הוא צריך להיות כאילו להיעלם בתוך האדמה שתשפיע עליו כל הלחות ומלחים ואז שהוא מתרכב בה אז הוא גודל בצורה הפוכה אנחנו רואים שיש כאן איזשהו מין היפוך הוא חייב לעבוד נגד האגו שלו כדי לגדול כי גם בעולם שלנו כוח הגדילה בא מכוח ההשפעה ולא מכוח הקבלה כי כוח ההשפעה הכללי הזה הוא רק מחיה הוא נותן את החיים החומר זה רצון לקבל אבל מה שמחיה אותו ומפתח אותו זה רצון להשפיע ולכן חייב להיות כאן ביטול עצמי בגרעין יש דבר כזה העובר שמתפתח בתוך הרחם שנכנס בתוך הרחם ואחר כך מגיע לדופן הרחם וכאן נעשה כעובר למה גוף זר הזה הוא לא עושה הפרעה אנחנו יודעים כל דבר שנכנס לגוף הגוף מתחיל התגובת איך זה נקרא אני לא יודע לג'טה תחייה אני יודע כן יש לנו בעיה עם השתלת איברים שלא רוצים לקבל איבר זר כאן נכנס 2-3 קילו או יותר בשר זר למה גוף לא גוף של אמא לא דוחה אותו מפני שהוא מבטל את עצמו הוא קיים ככה תעשי איתי מה שאת רוצה ואז היא מספקת לו דווקא כוח החיות אנחנו רואים גם בצומח גם בחי אותם החוקים גם אותם החוקים בצורת המדבר איך שאנחנו גודלים איך שאנחנו גודלים עם הנקודה שבלב שלנו אותו דבר לכן אנחנו צריכים להכניס את עצמנו לקבוצה לבטל את עצמנו שהיא תשפיע עלינו הקבוצה ואז אם אני מעביר את עצמי בצורה כזאת דרכה אני נולד אבל אני נולד דרך הקבוצה שזה כמו רחם לכן אנחנו היום שנמצאים בקבוצה כל כך גדולה בכל העולם אנחנו מביאים כוח עצום גדול מאוד וכוח הזה הוא יכול להשפיע על כולנו כממש רחם גדולה מאוד שמכינה אותנו ללידה רוחנית זה בעצם מה שקורה אבל זה תלוי מהשתתפות כל אחד ואחד אז בואו נשתתף יחד בכל התהליך הזה יש כוחות גדולים מאוד רק בכל זאת האדם צריך להתקלל בתוך הקבוצה הוא צריך לתת את עצמו כדי שכוח הזה יפעל עליו כן. נו נו.
Sono Luca Medugno da Desio, vicino Milano.
Luca da Milano.
Volevo chiedere se alla morte, il raggiungimento di uno stato superiore, se i legami terreni con gli affetti di questa vita
verranno
sostituiti con altri.
O se אנחנו נחליף את היחסים בינינו בצורת קשר יותר עליונה.
כשנגלה את היחסים בינינו הרבנים, נרגיש את עצמנו שאנחנו כאחד, תלויים זה בזה, קשורים זה לזה, נמצאים בגוף אחד. זה יותר מה ששייך למשפחה אחת. זה קשר כזה פנימי שמבטל את הגופים. ומחבר כל כך נפשית קשור חזק זה לזה שאתה מרגיש את השני כמו שלך. אנחנו צריכים להגיע כאילו לאהבה. מה זה אהבה? אהבה זה נקרא שאני מרגיש מה השני רוצה ואני מעצמי רוצה למלות את הרצון שלו. להרגיש רצון של השני יותר משלי, לרצות לשמש על ידי רצונות שלי רצון שלו. אז ודאי שלזה אנחנו צריכים להיות מחוברים זה לזה כגוף אחד. זה צורת הקשר שיהיה. בבקשה.
Sono Dorina da Como. Volevo chiedere se i nostri cinque sensi allora sono sbagliati.
אז רציתי לשאול אם חמשת החושים שלנו הם שגיאה.
Sono stati dati per sentire la realtà.
הרי הם ניתנו לנו בשביל להרגיש את המציאות.
נכון. חמשת החושים שלנו הם חושים. נקראים חושים מדומים. והעולם שלנו נקרא עולם המדומה. זה כמו שאנחנו חולמים. אם אנחנו נכנסים לתכונת ההשפעה, אנחנו מגלים שהמציאות כולה היא כזאת גדולה ועגולה, ואנחנו נמצאים כאן בפנים, זה אנחנו עכשיו. ורק בנקודה הזאת הקטנה, הרבה יותר קטנה ממה שכאן זה לפי הציור, קיימת תפיסה והרגשה מה שקיימת אצלנו. וכל היתר המציאות שאנחנו מגלים היא כולה פועלת לפי כוח ההשפעה. ולכן הנקודה הזאת אנחנו מתחילים להרגיש שהיא ניתנה לנו להרגשה כדי ממנה להתעורר. כי באמת מה שאנחנו מרגישים עכשיו, מה שמרגישים בתוך שינה, בתוך חלום, בתוך חוסר הכרה. כך. כי באמת הנקודה הזאת, גם היא, אחר כך אנחנו מגלים, היא לא קיימת. נתנו לנו לתור התחלה כדי להתחיל ממנה להתייחס ולגלות העולם הזה, החיצון, בצורה בלתי תלותית בו, בצורה שאנחנו נהיה חופשיים מהכוח הכללי הזה, כי זה הכל קריאטור, זה הכל בורא.
אז כדי שאנחנו נהיה דומים לו, שווים לו, כמוהו, נתנו לנו מציאות מחוץ לו, שנקרא הנקודה הזאת כך, נקודה השחורה. ואנחנו מתוך הנקודה הזאת שמתחילים לגלות את המדרגות, כאן זה 125 מדרגות, אין? אז אנחנו מגלים אותם בצורה שכל פעם אנחנו חיים כאן בעולם הזה, בהרגשה שאני נמצא ומגלה מתוך זה יותר למעלה ממני, יותר למעלה ממני, עוד יותר למעלה ממני, עוד יותר רחב לפי הסרטוט הזה. ולכן אני נשאר אני העומד על הנקודה הזאת ובונה עליי, כן? כאילו מעליי, מהנקודה הזאת אני בונה את, את, את הבורא כל פעם, דמות שלי לבורא, אבל כל הזמן מתוך הנקודה הזאת. ולכן בניתי לי נקודה אחת, אני חוזר אליה ובונה ממנה מדרגה שנייה, חוזר ממנה ובונה נקודה, מדרגה שלישית. אני כל הזמן חייב להיות על הקרקע, מה שנקרא. כך אני בונה. לכן יש צורך בעולם הזה, עד גמר התיקון, עד שאני מתקן את עצמי לגמרי. תיקנתי את עצמי לגמרי, זה כולי אני, כל, הכל בפנים זה כל הנשמות האחרות שהן חלק ממני, כל הנשמות האחרות הן כאן, הן כלים, כן? של, 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 של המציאות הזאת. ומי שמקשר בינינו, עושה קשר בינינו, חיבור, זה הבורא. זה, אז אני נעשיתי, אני כולל בתוכי כל הנשמות, כל הכלים וכל האור, כל הבורא. הגעתי לגמר התיקון, אבל עד אז אני חייב להיות כל הזמן בהכרת העולם הזה, כי הוא נותן לי דווקא הנקודה הזאת, היא נותנת לי התחלה עצמאית לכל השגה, לכל שינוי שבי, שאני נשאר, אני עושה את זה, אני מגלה וקיים. לכן מצד אחד, אחר כך הרגשה הזאת אנטי היא נעלמת, אבל היא חייבת להיות קיימת עד שאני גומר את כל התיקון שלי. אומרים לי לגמור, אבל שם יושבת עוד ילדה, עוד אישה, נו. מה כל כך בעיה לגמור? מה אתם רוצים כל כך לאכול? אז תאכל פחות. Please, lady.
Hi, I'm Johanna, and I'm from Norway. And I would like to ask, what's the very best thing you can do when you go through states where you feel bad?
והייתי רוצה לשאול מה הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות כשאתה עובר דרך מצבים שאתה מרגיש בהם רע. רב, אני רק שנייה אתרגם.
מהניסיון שלי, היו מצבים שהצלחתי להירדם. לא תמיד זה אפשר. היו מצבים שעזר לי בכוח להתחיל לעשות ספורט, ים, שחייה, משהו. המורה שלי היה סוגר היה נכנס לחדר בדירה שלו סוגר את הדלת והיה רוקט ככה סתם היה קופץ ככה קופץ מישהו היה מסתכל עליו היה חושב זה משהו לא בסדר אדם עובר מצבים שונים ומאוד מאוד לפעמים לא נעימים כל עלייה לדרגה יותר גדולה זה על פני האגו היותר גדול אנחנו צריכים רק להבין שהאגו שלנו זה בדרגת העולם הזה אפשר לשקר לו אפשר לעבוד אליו תתחילי לרקוד סתם לקפוץ פתאום את רואה שזה עובר איך זה? איך יכול להיות שקפיצות פיזיות על, על, על הנפשי על המודעות שלי על השאלות גדולות הם ישנו אותם הרי מה זה שייך? הפעולות הקטנות האלו דווקא הן מבטלות כל האגו שלנו כי האגו שלנו הוא בימי הוא לא גדול מזה מאוד עוזר שלוקחים על עצמם עבודה חייבים לקחת איזה נטל נגיד אישה בבית יש לה ילדים יש לה בעל יש לה משק בית היא חייבת לעשות כביסה רצפה ארוחת ערב למשפחה וכן הלאה היא מרגישה לא כל כך טוב כן כל כך טוב זה לא חשוב היא עובדת היא פועלת אין ברירה לכן אותו דבר אצלנו חייבים לארגן כל אחד לעצמו איזה התחייבות אני חייב כל יום לעשות זה וזה אם אני לא עושה רע לי חייב כמו כלפי משפחה נגיד אצלי זה כל היום כך אצלי מחולק שיעור בבוקר כדי להיות בשיעור עירני וטוב אני צריך לקום שעה וחצי לפני השיעור כדי לעשות טוש חם התעמלות ואחר כך קצת ללמוד לקרוא זוהר איזה כתבים אחרת איך אני אבוא בצורה נכונה אחרי השיעור אני הולך לטייל שעה זה אצלי ככה נהוג אני מטייל עם אשתי אחרי זה אני חוזר אוכל משהו הולך לישון לשעה וחצי נגיד אחרת אני לא יכול לתפקד אחר כך מתחיל להיות צילומים בין הצילומים אם אני מספיק אז אני מכין ספר הזוהר או יתר הכתבים אתם קוראים בלוג שלי אני צריך לעבוד עליו לפחות שעה עד שהוא יוצא עד שכל הטקסטים האלה יוצאים אחר כך בערב יש לי עוד שיעור בקיצור הכל זה מסתובב בצורה מאוד שאין לי זמן סתם ככה אין זמן באמצע יום אני עושה עוד איזו התעמלות רבע שעה וזהו בערב עושה עבודה קלה בכתבים משהו כזה שכבר לא כל כך פחות מאמצת וזהו והולך לישון אז אני יושן נגיד מ-10 עד 1:30 בלילה, ואחר כך עוד 1:30 בערך ביום, לפעמים שעתיים. זה הסדר. אבל היו זמנים אחרים שעבדתי. אני אומר שחייבים לקבוע זמנים ומטרות. אני חייב את זה וזה לעשות, לתרגם, לעשות איזה עיתון, איזה מאמר לכתוב, להתכתב, משהו, חובה. ככה יוצאים. אבל לדעת שכל הדברים האלו הרעים, כל המצבים הרעים, הם באים בכוונה. מתי שהם באים אין מה לעשות, הרגש שולט. אבל בכל זאת להכין את עצמם בכוונה שזה קורה ואני עובד למעלה מזה. אם תתחילי כל הזמן לעבוד בלחץ יתר, שזה לא יקרה, שאת רוצה בעצמך ללכת קדימה, זה לא יקרה. לא יקרו ירידות, נפילות, מצב רוח רע, הוא לא יבוא. הוא בא רק לראות לך שהמצב רע, כדאי לצאת ממנו. ואם את עושה את היצויות האלה קדימה, לפני שמגיע רע, אז הוא לא יגיע. הוא כל הזמן נמצא אחרייך. אז להתקדם יותר מהר מה שהוא מגיע. זה לא תמיד אפשר, אבל בוא נגיד ב-90% מהמקרים זה כן אנחנו יכולים לעשות. אני חושב שכבר כולם מסכימים להפסיק. יהיו לנו עוד אפשרויות היום גם כן. בוא נעשה לחיים לכל הקבוצות שלנו. אתם רואים מה שקורה בעולם? גברת, גברת, שבי בבקשה. למה צרפתי הוקם? Что ты встал? Садись на место. Садись на место. Никто не сказал вставать. Первый закон в группе – делать все, что делает группа, а не то, что хочется тебе. Ты торгем. Да, и геми царфат. Тов. Кен. Если оно... הרבה חברים בעולם. שוב, להחזיק מחשבה יחד. כל הכוחות שהפעילו כל אחד מאיתנו לא צריכים שום דבר חוץ מזה. אם היום היינו יכולים להתרכז יחד בכוח אחד הזה שהיה סביב כל העולם, היינו מצליחים. אני אומר לכם, תנסו כל אחד בזה ממש עכשיו, עכשיו נמצא במצב שיכול לספוק הרבה יותר ממה שבבית. תנסו, תשתדלו ממש להרוויח את הזמן. אתם תראו עד כמה שאתם תחזרו לחיים שלכם אחרי יומיים האלו בצורה אחרת. יהיה כוח בפנים יותר חזק, יהיה הבנה, פתאום תרגישו שאתם מבינים על מה מדברים, פתאום אותם הדברים שקודם לא יכולתם לפצל אותם, פתאום ברור.